ברוכים הבאים לשידורי קשת, כל שידורי תורה. היום יום שני, ובזמן הזה אנחנו מארחים את הרב שלמה ברין, שיעביר שיעור בנושא המשך חכמה, משך חכמה על הפרשה.
שלום לכם, השבוע... שבוע של תחילת חודש אייר שחל בו יום העצמאות לתקומת מדינת ישראל, חשבתי שנחרוג ממנהגנו בקשר לפרשת השבוע, ואני רוצה להתייחס לדברים שכתב בעל המשך חוכמה בהקשר לציונות, עדיין לא למדינת ישראל, משום שכידוע בעל המשך חוכמה נתבקש לישיבה של מעלה, בערך כדור, למעלה מ-20 שנה, לפני קום המדינה, עוד לפני השואה, ב-1926. אבל המשך חוכמה היה ער לתנועה הציונית, ולפנינו יש שני מכתבים, שאליהם אני רוצה להתייחס, שבהם, המשך חוכמה מגלה דעתו, מחווה דעתו, ביחס לתנועה הציונית, אפילו לציונות, במובנים מסוימים. אני רוצה להיות זהיר, משום ש... אני לא יכול לטעון שיש לרמר שמחה, לפחות לא בידינו, אינני יכול לטעון שיש כאן איזושהי משנה... סדורה לאורך החיבור משך חוכמה, בוודאי שלא. אני מתבסס בעיקר על שני מכתבים, שהפער בין הפער הכרונולוגי, בין שני המכתבים שאותם אני רוצה להציג בפניכם היום, הפער הכרונולוגי הוא 30 שנה. המכתב הראשון נכתב בתף ראשון א', דיינו 1891, והמכתב השני הוא מתף רש פי בית, 1922, שבוודאי מבחינת ההתקדמות של התנועה הציונית, מדובר בתקופה הרבה יותר מתקדמת של התנועה הציונית. יש הבדלים בין שני המכתבים הללו, ואני רוצה גם לכך כמובן להתייחס. וברשותכם, אני חושב שהדברים מעניינים, ויכול להיות שהם אומרים לנו גם משהו על הדרמה הגדולה הזאת של העם היהודי היושב בציון, של הציונות, של תקומת המדינה, של השיבה על הארץ אחרי שנות גלות. אני חושב שבדברי המשך חוכמה ניתן למצוא התייחסויות לדברים האלה, ואם כי כאמור אני מסייג את הדברים שאני אומר בכך שאני מאוד רוצה לפחות לבקש לא לתלות בבעל המשך חוכמה דברים שהוא לא התכוון אליהם, לא להגזים, גם להכיר בעובדה שההתייחסות הכי מאוחרת שאנחנו יכולים לתארך אותה היא מ-1922, קרוב ל-90 שנה, ובוודאי שאני לא רוצה כאן להיכנס לנימות אקטואליות. אבל בכל זאת, נפל דבר בעולם היהודי במאה השנים האחרונות, נפל דבר, יש תנועה ציונית, זאת אולי, זאת הדרמה הגדולה של ההיסטוריה היהודית, של עם ישראל בעת החדשה ובכלל, וניתן לראות נקודות התייחסות שאותם אני אנסה לבאר לאור שני המכתבים. אני אסקור בקצרה את המכתב הראשון. המכתב הראשון ממוען לאדם פרטי שלא ידוע לנו שמו, נכתב באדר ב', בראש חודש אדר ב', תף ר' נון א', 1891. המכתב מתייחס לתנועת חובבי ציון, והשואל, כפי שמעיד המשך חוכמה, התיר על רבי שמחה דברים כדי שיחווה דעתו על התנועה החדשה. זאת אומרת, הפציר בו לחוות דעתו על התנועה החדשה. והתנועה הזאת שחרתה על דגלה לייסד מושבות לטעת קרמים בארץ ישראל, והוא מבקש לעמוד על טיב השקפתו של רבי מאיר שמחה בעניין הזה. רבי מאיר שמחה, במכתב לא קצר, אני חייב לומר, נענה לאתגר הזה, והוא כותב בסוף המכתב, מתרדותיי הרבים אצלתי רגעים אחדים לחוות לך את דעתי ולגלות לך מעט מהרבה מהרעיונות הממלאים חדרי לבבי באהבת עמנו וחיבת ארצנו הקדושה, אשר היא מסוס חיינו וחוסף רוחנו. ובכן, מה קורה באותם רגעים אחדים? מה כותב רבי מאיר שמחה בשורות המכתב, באותם רגעים אחדים שהוא אצל מזמנו, לגלות מעט מהרעיונות שלו בנושא הזה? המכתב פותח בכך שמעלת ארץ ישראל היא מעלה גדולה מאוד, וגדולת הארץ מי ישורנה? מי הוא האיש הישראלי אשר יסתפק בזה? בכלל זה לא מוטל בספק. מה חשיבותה של ארץ ישראל וקדושתה? הלא מיום קרוא השם לצום מחצבתנו, הבטיח לו בארץ חמדה, ושלוש מתנות ניתנו לישראל, בהם תורה, ארץ ישראל ועולם הבא, כולם כאחד. וכל פרטי התורה, כמובן אני מצטט כל זה מן המכתב, מתאימים עם הבטחת הארץ ויישובה, ושלא לדבר על כך שהרבה מצוות אינן יכולות להתקיים אלא בארץ. כאן הוא אומר אפילו רעיון מעניין. הוא אומר שבמובן מסוים הוא עורך השוואה בין חטא העגל לבין חטא המרגלים. והוא טוען שאחרי חטא העגל, שזה כמובן, אנחנו כבר מכירים את שיטת המשך חוכמה, עד כמה הדבר חמור, בכל זאת, נעתר השם והשיב חמתו מהשחית, התגלה ביוד ג' מידות של רחמים, והייתה מכילה על חטא העגל. אבל לעומת זאת, על המאיסה בארץ חמדה, כאשר הוציאו דיבת הארץ, כאן הייתה חומרה בהתייחסות האלוקית, וכאן לא הייתה חמלה, כאן בעצם התחולל העונש של מתי המדבר, בעוד שעל חטא העגל, אז הקדוש ברוך הוא השיב את חמתו. וזה אומר משהו על הגודל של החטא של מאיסה בארץ חמדה, וכמובן זה אומר משהו על חשיבותה וחמדתה ויקרתה של ארץ ישראל. הוא מביא עוד כמה מדברי חז"ל, והוא בסוף, כשהוא אוסף את כל שבחי הארץ, הוא מסכם את הפתיחה הזאת בכך שהוא אומר, פרקים שלמים בתוספתא, בספר דברי רב, בתלמודים, שמפליגים בשבח הארץ, עד כי המלקט עגלי טל מן ים, כלליות תורתנו המסורה היא מקושרת במעלות הארץ. והוא, כמעט הייתי אומר, לא עוצר, לא יכול לעצור מלדבר בשבח הארץ, הוא מביא כאן הרבה גמרות. דבר על ספר יהושע, שרבותינו שקלו את מעלתו כמעלת התורה, על פי הגמרא בנדרים. ושוב הוא מסכם פעם שנייה ואומר כך הוא אומר, לכן לעורר רבים למצוות ישיבת ארץ ישראל היא אצלי משנה שאינה צריכה. כי היהדות היא מעטה תהילה לארץ. שימו לב למשפט נפלא, היהדות היא מעטה תהילה לארץ. ותזכיר לישראלי שלוש פעמים בכל יום בהתפללו דרך ארצם, בכיוון התפילה, בכל ברכת המזון יברך וידווה על הארץ הטובה. אם כן, הפתיחה היא פתיחה שעוסקת בשבחה של ארץ ישראל, בחשיבותה, במרכזיותה, בעוצמתה, ביקרתה, ועל כך אין ספק. כאן המקום גם להעיר, אולי אני אומר את זה כבר עכשיו, עוד איזושהי עדות היסטורית שהיא בהחלט רלוונטית, שהוצע לבעל המשך חוכמה בתחילת המאה ה-20, הייתי אומר, קצת למעלה מ-10 שנים אחרי המכתב הזה שאנחנו לומדים אותו עכשיו, הוצע לו רבנות ירושלים, והוא שקל את ההצעה הזאת מאוד ברצינות, אבל אנשי קהילתו דווינסק דפקו על השולחן, והם לא הסכימו משום פנים, הם שלחו מכתב, הייתי אומר אפילו מכתב נזיפה, לוועד קהילת ירושלים, איך העיזו לקחת מאיתם את עטרת ראשם, את רבם הנערץ, איך הם חשבו להפקיר אותם, להוציא מהם את רבי ערך שמחה לארץ ישראל. אז זה השלב הראשון שהוא הוא מעניין ב, 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 הוא מעניין ב, בעוצמתו. אבל בשלב השני הוא רוצה להזהיר מפני, כאן הוא נכנס לנימה אקטואלית, אני מדבר 1891. הוא מזהיר מפני כך שלא לגעת ולא לפגוע בלומדי התורה בארץ, בתמיכה הכספית, בכוללים. יחד עם החייאת הפעילות החקלאית בארץ, וחינון הפעילות החקלאית בארץ, שלא לפגוע בלומדי התורה, זה דבר שהוא מדגיש אותו. אומרת המחזיקים, אני מצטט, המחזיקים, גדולה מעלת העוסק בתורה בארץ ישראל דווקא, והמחזיקים הלומדים בירושלים עיר קודשנו, מלבד שהם החובבי ציון, כמובן על משקל אותה צנועה, עוד יקראו אהובי שערי ציון, שערים המצוינים בהלכה. כי יושבים על התורה מעטים, ולכן לא לגוע בהם, לא כן לנטוע כרמים, לייסד מושבות, בזה ייקחו חלק כל קהל השם. ונטעם יסגסגו ויפרחו נטעין האמנים ויביאו ברכה לבעליהם. עד כי בהמשך הזמן בהצליח השם דרכם, בל ייחלו לבני אדם ולא ייקבו לאיש והיא תועלת לאומה בכלל. עדיין הוא נותן תקווה לפעילות החקלאית של חובבי ציון. אבל שלא לגעת בהספקת הכלכלה והתמיכה וחכמי התורה אשר שמים לילות כימים על כל פרוטה ופרוטה. עכשיו אני מצטט. מתנה רבנן מהפארק, וזה אומר אבון פלילי וגדול מנסו. אומר, אם יישוב ארץ ישראל קודש הוא להשם, הוא מאוד מגלה כאן נימה חיובית, אפילו יותר מאשר חיובית, זה קודש להשם, אבל לימוד התורה והספקת החכמים, סיפוק צורכיהם של החכמים בארץ, זה קודש קודשים. אבל כאן, עד כאן הדברים הם יחסית פשוטים. אלא שבהמשך המכתב, באה כאן נקודה שבאמת, הייתי אומר, יותר דרמטית, או יותר עקרונית, אולי גם יותר מחודשת. בעל המשך חוכמה מבין שקורה כאן משהו, או שעלול להתפתח כאן משהו, יש התלהבות גדולה, בסוף המאה ה-19 יש התלהבות גדולה מאיזה פרוגרמה חדשה לעם היהודי, משינוי דרמטי של מצב מגלות לארץ ישראל. והדבר הזה מכניס התלהבות אצל צעירים, אצל לומדים, אצל אנשים דתיים ופורקי עול. והדבר הזה מטריד את המשך חוכמה. והוא אומר כך, והנה אם ידי דברי בזה, לא אוכל להתאפק מלגלות אשר היה תמון בלבבי וגלוי למתי סודו. כי המבית בעין פקוחה בספר דברי הימים להיות ישראל בגולה, יראה פעמים לא ספורות, עמדו בעמנו משתגעים ובעלי דמיון, אשר חש עתידות למו, זה בזרוע ימינו, זה במופתים בדויים וכזבים, וזה בתשובה וטענית, והוליכו את העם שולל, ויאמינו כי הגאולה קרובה לבוא. היינו, יש כאן, בוא נתבונן בהיסטוריה, אומר המשך חוכמה, בסוף המאה ה-19 צריכים להיות זהירים, משום שלאורך תקופת הגלות הארוכה קמו כל מיני מושיעי שווא, מבשרי גאולה למיניהם שלא צלחה דרכם. חלק מתוך כזב, חלק במופתים בדויים, חלק מתוך תשובה וטענית, התגברות, דווקא התחזקות והתגברות של, של תשובה, של, של הקפדה במצוות. ובכל אלה, אלה וגם אלה, הוליכו את העם שולל, בישרו בו גאולה שקרובה לבוא, ולא היה לזה כיסוי במציאות. ולכן, אומר הרבה שאנחנו מצליח להיזהר. נכוונו כבר ברותחים. יותר מזה, הרי הזהיר אותנו הרמב״ם, אומר המשך חוכמה, ממשיך במכתב, בסוף הלכות מלכים, וגם באיגרת תימן, שלא להטות אוזן לחשב את הקץ, שלא לבלתי עטות לרעיון כוזב, ולבלי חשוב או חישוב, נולד פעולות ודרכים לגאולה המקווה. ולמרות העזרה הזאת של הרמב״ם, הדבר לא הועיל. מבחינה היסטורית בגלות זה לא הועיל, למה? משום שהאנשים היו רכי לבב ונתקעי רוח, אשר בעריכה ממרחק, דמיון להתנוצצות זר, או אודות התקווה, נועדה מפי השם, הלכו כבהמה בביקה, ויהיו למרמס בשוכחם דברי השם על ידי נביאו, ופתאום יבוא אליך לא האדון אשר אתם מבקשים. פתאום. הגאולה תבוא. פתאום. ולכן, הניסיון ההיסטורי מחייב זהירות, לא ללכת שולל אחרי הבטחות גאולה או בשורות גאולה. כאן אומר המשך חוכמה, דברים נחרצים. כן היה בתמונה הזאת. עכשיו, סליחה, אני דילקתי כאן. וכאן המשך חוכמה מביט אל המצב, והוא מתייחס לדורו, והוא אומר את הדבר הבא. מה נורא היה מחזה שיצאו הנלווים למור, זה הדרך המביאה לגאולה עתידה. והוא מהם חכמי וחסידי אשכנז בגרמניה, בדמיונם אמרו כי אין לך קץ מגולה מזה. וסמכו במאמרים אשר מצאו לעזר. הם סמכו את דברם על דברי חזל, על מאמרים. אז כל נבון דעת הביט על זה כאשר הביטו גדולי החכמים על התקופה הנוראה בשנת תף חף. אשר כמאה שנה אחרו רוח ישראל, תקופת השבתאות, בחצי השני של המאה ה-17. אשר היה אז הדמיון יציר שיבושים אשר בספרי החכמים האלוקיים. ולכן הנלהבים, ואני בכוונה מדגיש את המילה הזאת, הנלהבים, זה הדרך המביאה לגאולה עתידה. לא ברור לי למי הוא התכוון כאן. רק הוא אומר, יש כאן איזו קבוצה שנלווים ושאומרים שהיה מחזה, הייתה פעילות של נלווים שיצאו לומר, זאת הדרך שמביאה לגאולה עתידה, מהם חסידים וחכמים שהביאו לכך מקורות. הוא אומר, אבל הנבונים ראו את זה כמו שבתאות. וממשיך, כן היה בתמונה הזאת, יצר ההשכלה הלאומית למור, זאת הגאולה וזאת התמורה, ובשמות קראו לזה עזרה השני, ועוד מעט היה סכנה נוראה לדת והאומה בכלל לשקפת, כי אם חלילה לא תצליח, אז יפלו 100 מעלות אחורנית מהדת והעיקרים המקובלים. תודה להשגחה העליונה, אומר המשך חוכמה קורא במכתב, כי נתנה בלבב רבני וחכמי הדור לעמוד מרחוק, וברוח קהה לא להצטרף לסחף, לא להצטרף להתלהבות הזאת, כאילו יש כאן איזה בשורת גאולה. רוח כהה הביטו על מפעלות נלהבים, על מפלגות נלהבים. הביטו ברוח כהה, בקור. ולמרות שהם חטפו על כך, קיבלו חיצים ובליסטראות, שהשליחו עליהם הסופרים. בהמשך הוא גם אומר המשך מה דבר עוד יותר. אני לא ברור, למען האמת, לא ברור לי למי הוא מתכוון. אולי הוא מתכוון כאן לקבוצת הרב קלישר, ולמבשרי הציונות, הרב אלקלאי, שהם רוצים לקנות קרקעות בארץ, להביא קורבנות, אולי להם הוא מתכוון. מדברים על בניית בית המקדש, ועל זה הוא יוצא בשצף קצף. מה הדבר הזה? אשר פיריו יוצא, דבר מסחרי אשר פיריו יוצא אילולים לבעלה וגם הוא קודש להשם. אם לא באתם ליישר דרך לגואל צדק. כי אם יתמהמה חכה לו, מה אתם מבקשים ליישר דרך לגואל צדק? לא יבקש עזר מבן אדם. ובעניין העתיד ירד בנוי ומשוכלל בלא עמל. דהיינו, בית המקדש ירד מן השמיים, בנוי משוכלל. לא צריך להכין אותו. מעניין הדבר כאן מאוד, אני אומר כאן, מעיר כאן הערה, אני אפילו משתומם. דווקא משחומר שכל כך דבוק ברמב״ם, הולך כאן נגד הרמב״ם. וכמו שיטת רשי וטוסות בסוכה מ"א, שבית המקדש ירד מן השמיים, הוא נוטש כאן את הרמב״ם, לטובת תפיסה, מה שאנחנו היום קוראים תפיסה חרדית, שבית המקדש ירד מן השמיים ולא צריך, לא צריך לבנות אותו. מה יש לנו כאן? יש לנו כאן זיהוי של איזושהי התלהבות. יש לנו זיהוי של חשיבות כינון המושבות בארץ, אבל מצד שני, המשך הוא מזהיר ומטריע מפני הסחפות יתר, מפני התלהבות. והוא אומר, הניסיון ההיסטורי שלנו מוערה שכל בשורות הגאולה למיניהם בגלות נכשלו, קרסו, הזיקו. והוא אומר, אנחנו אולי אנחנו נמצאים באותה סיטואציה. ויחד עם זה, הוא לא, הייתי אומר בלשון ימינו, הוא לא סגור על זה 100%. אחתי לנו, אם קלנו אל המטרה או לא. האם זה נכון לומר שמתפתח כאן משהו או לא? אומר המשך חוכמה, זה לא חשוב. כך או כך, אם קלנו אל המטרה או לא, על עשירינו וגדולינו מוטל להרחיב גבולות הארץ ברישיון הממשלות הרוממות. כן, ללכת להרחיב את גבולות הארץ. וכאשר בני נחר גרי אשכנז ייתו חרמים בשדמות הארץ, למה עולי גרמניה נוטעים כרמים בשדמות הארץ, מדוע יגרו בית ישראל מעשות דבר הנכון לפי הליכות הזמן? כמובן, באישור הממשלה הרוממה ירו מודה, ועל כל צעד ומשעול ימצאו מצוות רבות, קדושת הארץ ואהבת האומה. אבל הוא גם מזהיר לא להכניס עניים להרפתקה מסוכנת. לבנות, להגיע, אבל לא לסבך עניים לתת להם אשליות שווא, מי שיש לו ממון, ישקיע, יבנה, יבוא. מי שאין לו ממון, שיזהר. זה גם עוד הוראה מעשית, אבל גם הייתי אומר אפילו מוסרית. והמשך חוכמה מסיים את המכתב, והוא רוצה להודיע כאן איזה משהו, לבשר. כי נפש הישראלי, אני מצטט, קשורה בארץ אשר בה היו כל התקשרות האומה לאלוקי שמיים. כל אדם מישראל הוא קשור. באותה ארץ שבה נקשרה האומה, שימו לב לביטוי הזה, האומה, שביטוי הולך וחוזר ונשנה אצל המשך חוכמה, קשרו את האומה לאלוקי שמיים, ובה בארץ הזאת, בארץ ישראל, יושקפו כל העתידות, והפליגו חכמנו ואינו במתהלך בארצות החיים. אז מובטח שיגיע לשלימות אשר תביאנו לאושר הנצרי, אושר הנצחי שזה עולם הבא. ועכשיו הוא אומר כאן משפט חשוב, וכן, לא כאשר יאהב הצרפתי את ארץ מולדתו, ויכבד בירת ארצו פריז, כי זה רגש לאומי ואהבת ארץ מולדת, אשר הוא יציר האנושיות והנימוסית. זה רגש לאומי, אבל לישראל יש יותר מזה. לא כן אהבת ארץ ישראל. אהבת ישראל היא לא רק לאומית, או לא לאומית. דוכתא דמשה ואהרון לא זכו לה. הארץ שמשה ואהרון לא זכו לה, על פי דברי הגמרא בכתובות. והעם היושב בקודש להשם, לא יעבור בה זר, ולא יבוא מחזה אשר לא מאים השם יסודה. ונשף חשק ומחזה על הבמה לאסוף מהם מעשה הצדקה יציר רבלי אירופה בל יעבירן. לא ברור לי למה הוא רומז כאן, אבל אומר, אהבת ארץ ישראל היא לא אותה אהבה לאומית רגילה של התערערות הלאומית של גלי הלאומיות של אירופה במאה ה-19. זה הרבה מעבר לכך. הוא מסכם את זה ואומר, הנה מכוון מאמרם זל, המהלך ארבע עמות בארץ, שאהבת הארץ לא תהיה יסודה ברגשות האנושיות, רק יסודתה בהררי קודש. מדגיש את הנקודה הזאת. יסודה של אהבת הארץ היא בהררי קודש. אם כה יעשו, מסיים המשך חוכמה את המכתב, יצליחו במשלוח ידה, וינועם השם עליהם, וגפנם יפריח בהר הקודש, ועץ ייתן פריו, והרי ענפיהם ייתנו ויישאו פריים לעם השם, ביניהם ועינינו תחזנה ברמת קרן ציון וירושלים ובתשועת השם. לסכום המכתב הייתי אומר, המעט ממה שמגלה לנו כאן המשך חוכמה ביחס לחורבי ציון, זה מצד אחד תמיכה בהרחבת גבול הארץ, תמיכה בביסוס היישוב בארץ, תמיכה בכינון והעמקת החקלאות בארץ ויישובה, בהשקעה בארץ מי שיש לו ממון, מצד אחד. מצד שני, זהירות, רתיעה ואזהרה מפני הכנסת מטענים של בשורות של גאולה להתעוררות היישוב היהודי בארץ. ההיסטוריה הארוכה מלמדת אותנו על הכישלונות הצרובים ועל הנזקים הגדולים של החשיבה הזאת. ואת זה כאן המשך הוא ממש דופק על השולחן, הוא אומר, זה לא. זה לא. כך כותב המשך חוכמה ב-1891. אבל מצוי בידינו מכתב נוסף שמי שקורא אותו לא יכול שלא להתרשם ש המכתב הזה מצביע על שינוי. וזה פשוט מאוד. בין 30 שנה אחרי זה, הציונות נמצאת במקום אחר. ובעיקר בגלל שני תאריכים, וגם בגלל התרחבות היישוב בארץ, אבל מבחינת הפוליטיקה העולמית שני תאריכים. 1917, הצהרת בלפור. בית לאומי בארץ ישראל. ובמיוחד, ולכך מתייחס המשך חוכמה, ובמיוחד סנרמו, החלטת סנרמו, 1920, סנרמו, איטליה, התכנסה שם ועידת האומות המנצחות במלחמת העולם הראשונה, כדי לדון בחלוקת האימפריה העותומנית בין המעצמות שניצחו. אפריל 1920, משתתפות משתתפות המדינות הללו בראשי הממשלה, בריטניה, צרפת, איטליה, יוון. והוחלט בוועידה הזאת למסור לבריטניה, אנגליה, את השלטון על ארץ ישראל במנדט. אבל לא רק זה, אלא לכלול במנדט של השלטון הבריטי על ארץ ישראל את הצהרת בלפור, להטיל על בעצם על ממשלת בריטניה את האחריות למימוש אותה הצהרת בלפור שהזכרנו קודם, דיינו לייסד בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל. האומות המנצחות, האימפריות העולמיות, מחליטות בעצם בוועידת סן רמו לחזק את הצהרת בלפור, להטיל על אנגליה, על בריטניה, לממש את זה, להיות אחראיות על אחראית על המימוש הזה. כאן נפל דבר. הייתי אומר שהנקודה הזאת, האירוע ההיסטורי הזה, מוציא את המשך חוכמה מהעמדתו הקודמת. שנתיים אחרי כן, ב-1922, מתפרסם קול קורא לטובת קרן היסוד, קרן שנועדה לאסוף כספים לגאולת קרקעות בארץ ישראל. חלק מהתנועה הציונית. כל קורא שכותב אותו לא פחות מרבי מאיר שמחה, והכל קורא הזה מתפרסם בעיתון התור בתפרי שפי ב' 1922. יכול להיות שזה נכתב קצת קודם. הפרסום של שאני קורא מתוכו הוא מעיתון התור תפרי שפי ב' 1922. גם במכתב הזה כותב המשך פותח בשבח הארץ. ואני לא אחזור על כך. הוא כותב משפט מאוד יפה. הוא אומר, מיום שנבחרו ציון וירושלים, דוד בתילותיו, ישעיהו בחזינותיו, ירמיהו בתוכחותיו, ויחזקאל במשליו, לא פסקו מלהפליג במצוות יישוב הארץ, ולהשתפך נפשם בחרדת הקודש אשר בתוככי ירושלים. הוא מביא הציבי לך ציונים, הוא אומר, שוב חוזר על התפילה 3 פעמים ביום לירושלים, ושוב חוזר על ברכת המזון, להתפלל על הארץ וירושלים. כמו ש... בדיוק כפי שהוא אמר במכתב הקודם. גם כאן הוא מזכיר את ההבדל בין חטא העגל לחטא המרגלים, שעל חטא העגל הייתה מכילה, אבל חטא מעשה בארץ חמדה לא הייתה מכילה. גם במכתב הזה, 30 שנה אחרי, אומרת אותו רעיון. אבל הוא שם לב לשינוי. ואני רוצה לקרוא. אולם במאה הזאת זרחו קווי אור על ידי גדולי המעש כמו מונטיפיורי וכיוצא בו בהתעוררות רבה. ומהרבנים רב צבי הירש מתורן דהיינו רב קלישר ורב אליהו מגריידיץ, רב אליהו גריידיצר, לבנות ולשכלל ירושלים ולהסיר שוממותיה. כמעט עד כי נתרחב על הדבר על ידי הנלהבים. פה הנלהבים רוצים, מדברים על בניית ירושלים. וכותב המשך חוכמה, מול אותה התלהבות, או כנגד אותה התלהבות שרב קלישר הוביל, רבנים הרבה עמדו מנגד. ואף אותם שהיה בליבם לקרב את הדבר, שמו יד לפה, מפני כי חרדו מהנלהבים שלא יקדישו השאה. החרדה מפני ההתלהבות, ראינו אותה לפני 30 שנה במכתב שקראנו קודם. הכישלונות הצורבים של שבתאי צבי ומבשרי גאולה אחרים גרמו להסתייגות מההתלהבות. אבל הייתה עוד סיבה, שאומר כאן המשך חוכמה, הייתה סיבה נוספת להסתייגות מפני הסחף הציוני הגדול של תחילת המאה ה-20, של בניית ארץ ישראל, וזוהי בעצם השבועה, או שלושת השבועות, כפי שהגמרא אומרת, שהשביע לבנות ירושלים, שלא לעלות בחומה. אחת מהם שלא לעלות בחומה, שלא להעיר את הוועד שתחפץ. אגב, הרמב״ם לא פוסק את השבועה הזאת, למרות זאת, המשך חוכמה כותב, שזו אחת הסיבות של אלה שעמדו מנגד, ואלה שקצת הסתייגו מההתלהבות, ושמו את היד לפה, אף על פי שבליבם רצו לקרב את הדבר, אבל חרדו מהנלהבים, בגלל 3 השבועות. שאני אומר, הרמב״ם לא פוסק, הרמב״ם שחכמה ידע שהרמב״ם לא פוסק אותו. הוא בפרשת ויחי, גם כן נזכיר את 3 השבועות, כנראה הוא הלך עם זה. אבל, כל זה היה עד ועידת סן רמו, בוועידת סן רמו נפל דבר. אומנה, וכאן באים, באים המשפטים המדהימים, שכותב המשך חוכמה ב-1922. אמנם כעת, הסב ההשגחה, אשר באספת הממלכות הנאורות בסן רמו, ניתן צו אשר ארץ ישראל תהיה לעם ישראל. וכיוון ששר פחד השבועה וברישיון המלכים, כמה מצוות יישוב ארץ ישראל ששקולה כנגד כל המצוות שבתורה למקומה. בעצם נפל דבר. ועידת סן רמו התחילה באיטליה. אבל החשיבותה היא לכל העולם היהודי. משום שחזרה מצוות ישיבת ארץ ישראל למקומה, דהיינו, שר פחד שלוש השבועות, התבטלה גזירת השבועות, משום שהתקיים כבר עד שתחפץ. הראיה, האומות הגדולות, האימפריות הגדולות, כתבו, החליטו, למסור את ארץ ישראל לאנגליה, שתהיה אחראית על מימוש הצהרת בלפור, בית לעם היהודי בארץ ישראל. אז אין יותר שלא לעלות בחומה. נדמה לי גם שבעל אבן עזר אומר משהו לא עד כדי כך רדיקלי, כמו שהמשך חוכמה, אבל גם הוא אומר שהשבועה הזאת לא שייכת כבר בימינו, אם אני זוכר נכון. ולכן, משום ששווה מצוות ארץ ישראל למקומה, קורה דבר שלא היה בכל שנות הגלות. שווה מצוות ישיבת ארץ ישראל. אם ב-1991, ותף ראשונל, כותב המשחום על חשיבות ארץ ישראל, בתף רש פי ב' 1922, כותב המשך חוכמה על המצווה לבוא ליישב את ארץ ישראל. שזו כבר מעלה גדולה יותר, או שלב מתקדם הרבה יותר. הוא ממשיך המשך חוכמה ואומר, לכן, מצווה על כל איש לסייע בכל יכולתו לקיים מצווה זו. ואולי על זה נאמר, עד מתי תתחמקים? ואם ייתן השם יתברך ויתרחב הדבר ויגדל ויפרח כשושנה, כמו שנגדלו במאה תחשסתה אשר היו נתונים תחת פרס, ואף כי כעת תחת ממשלת הרצאי עם בריטניה מתונה, אז בטוח הוא עניין העומד ברומו של עולם. מה אומר כאן? דבר מדהים. בעצם הוא משווה. אומר בעצם יכול להיות שלנגד עינינו, ב-1922 מתרחש תהליך היסטורי שדומה לכורש. רישיון כורש לבנות את בית המקדש. הוא המודל ההיסטורי ועידת סן רמו, הצהרת בלפור, דומים לו. ואולי עכשיו באמת ברישיון האומות, שר פחד השבועות, ואולי הגיע הזמן. אולי הגיע הזמן גאולה. אולי הגיע הזמן, הוא לא אומר את המילה גאולה. כינון הארץ מחדש, בניית בית המקדש. או, אם נרצה לדייק יותר ולהיות יותר זהים, הוא עניין העומד ברומו של עולם. אולי יש כאן באמת דבר בעל משמעות היסטורי אדירה. זה לא סתם עוד קיום מצווה. אולי באמת עם ישראל קורא איתו משהו בעל משמעות היסטורי, כפי שהוא אומר, אז אם זה באמת יתפתח, אולי זה דומה למה שהיה קורש, אולי יש כאן עניין, או אז בטח הוא אם זה יתפתח, אומר, זה יגדל ויפרח כל שנה, אז בטח הוא עניין העומד ברומו של עולם. ואז הוא שואל את עצמו, במכתב, אבל יש הבדל. שם היה נביאים. על קורש יש לנו נבואה. יש לנו עזרא נחמיה. פה אין לנו נבואה. איך אנחנו נדע? אחד אומר רעיון מאוד מעניין. הן אמנם שאז היו נביאים בנבואה מן השמיים מחזיקים אותם. איך אנחנו נדע אצלנו אין נבואה? אומר מי יודע? אולי כמו חורבן בית השני היה שלו על פי נבואה. כך יהיה הנחת אבן פינה. למה? לבית השלישי. שלא על פי נביאים. וכנתילתו, כך נתינתו. דבר מדהים. אולי היסטורית, כמו שבית שני חרב בעוונותינו הרבים, בלא הנבואה, בניגוד לבית ראשון. כך נתינתו, כינונו מחדש, יהיה בלא נבואה. בהתארות מלמטה. התארות הדלטטה. כך או כך, ואני מסיים כאן, אומר המשך חוכמה, ומופלא ממך אל תחקור. מה קורה בשמיים? מה ציר ההיסטוריה? אי אפשר לדעת. יש תקוות. יכול להיות שיש פה משהו. כן. אומר המשך חוכמה, לא מזלזל כבר. כאן כבר זה דיבור אחר, זה לא ההסתייגות, הזהירות, ההזרה, כפי שהוא הזכיר ב-1891. כאן זה כבר אולי באמת מתפתח משהו רציני. אבל יחד עם זאת, במופלא ממך אל תחקור, כי זה תלוי בהופעת אור אלוקי, לראות אשר כל עניינים כלליים וכעניינים הציבוריים יהיו על תרת הקודש והצניעות. כמו שעשו אנשי כנסת הגדולה. אבל יהיה איך שיהיה. שוב, כאן חוזר משך חוכמה. יהיה איך שיהיה. וכאן הוא חוזר לכל הקורא לקרן היסוד. מצוות ישובות ישראל לא נפטר מזה. כל מי שבכוחו יעשה. וזכות המצווה הזאת תגן על עמו בכל מקומות משוותיהם לצילה מכל רעה. והוא חותם בדבר דומה. ועיניהם ועינינו. תחזנה בשובו לציון, ולשמוע בעת יאמר לציון מלאך אלוקייך במהרה בימינו אמן. בעצם, עד כאן המכתב השני. אנחנו רואים התקדמות, או שינוי, או ראייה חדשה של המשך חוכמה, בעקבות המפנה ההיסטורי. שוב, זה לא רק איזושהי התעוררות של יחידים או קבוצות, או גלים, או חוגים מסוימים, כמו שהיה בסוף המאה ה-19. היה חובי ציון, היה רב קלי שירות קודם. היו תנועות, התחילה להתעורר התנועה הציונית. אבל ברבע הראשון של המאה ה-20, זה כבר משהו עולמי. זה כבר אחרי הצהרת בלפור. זה כבר יש מוסדות בארץ. התנועה הציונית בשיא גידולה, הפריחתה. זה כבר הרבה שנים אחרי הרצל. יש קונגרסים, יש דיונים, יש פוליטיקה בינלאומית. על זה אומר המשך חוכמה, יכול להיות שזה דבר עומד ברום השולם. ואנחנו מקווים, ובזה אני מסיים, שאכן אנחנו היום נמצאים 90 שנה אחרי זה, ואנחנו ראינו ורואים את ישועת השם היום רוב, לא הייתי אומר רוב העם היהודי, אבל כמעט חצי מהעם היהודי היום יושב בארץ, מיליונים של יהודים בארץ, אין בכלל מה להשוות, זכינו בחסדי השם, למדינה, לישועות, לנחמות, ונזכה במהרה בימינו לגאולה השלמה, אמן, כן יהי רצון.